ברוך הבא חיים אתגר.
תודה רבה.
איזה כיף שבאת.
תודה, זה כיף שהילכת אותי. נעים פה, קורסאות ברמה.
חמים פה, בחוץ קריר. תקשיב, אנחנו נעשה טיפה בריף, כי אני חושבת, א', שכולם די מכירים אותך, אבל בעצם לא ממש מכירים. כאילו, אתה יודע, קראתי לך, אמרתי, וואלה, לא ידעתי שהוא נולד בארצות הברית, וואו, לא ידעתי שהוא למד תיאטרון, וואו, כאילו, יש המון, המון דברים שעשית ושקרו איתך, שנראה לי המון לא יודעים.
איש המסתורין.
איש המסתורין.
כן, עשיתי דרך ארוכה ומפותלת עד לאן שהגעתי, עם הרבה מאוד תחנות, חלקן מעניינות, חלקן מאתגרות, חלקן לא מעניינות ולא מאתגרות.
לא, אבל התחלת כסטנדאפיסט, וזה משהו שגם אשתך אמרה לי, אתה איש נורא מצחיק, לא יודעים את זה עליך. נהיית עיתונאי נורא רציני.
כן, זה קרה.
זה קרה.
זה דבר שקרה, באיזו אבולוציה מעניינת.
אז בוא נתעכב רגע על האבולוציה הזו.
אוקיי.
תספר קצת איפה התחלת ואיך זה קרה.
בקצה הצבא התחלתי ללמוד משפטים. אוקיי? וממש בסוף הצבא, לקראת אחרי שכל הגלגולים, והגעתי אחרי הגלגולים כאלה ואחרים, הגעתי לאיזה אזור במרכז הארץ, ושעות יחסית גמישות, ובקצה התחלתי ללמוד משפטים. למה? לא יודע, כולם למדו משפטים, כמו שיש שם הייטק, כולם למדו...
זה מה זה נכון.
זה היה כאילו טרנד.
אני זוכרת, גם בדור שלי, החברות שלי למדו משפטים.
למדו משפטים, אז מי שבגיל שלי, בגיל שלנו, אז מבין שזה היה אז. הלכתי, התחלתי ללמוד, ושמתי לב בכיתה, בכיתת משפטים, שהחומר עניין אותי, והיו לימודים מעניינים, אבל יותר עניין אותי ההוואי והדינמיקה הזו.
אבל גם בתיכון, סליחה, היית עיתונאי, זאת אומרת, זה תמיד נגדג לך.
תראי, יש משהו בבית, זאת אומרת, גדלתי בבית שאמא שלי הייתה עיתונאית הרבה שנים, אז הייתה תחושה של בית מאוד תקשורתי, ריכז הרבה מאוד אנשי תקשורת, מכל הסוגים, מכל המינים, בית שהיה בהרבה מובנים, בוהמה ישנה שאין כבר היום, עם כל המשתמע לדבר הזה, היו חבורות מאוד מאוד פרועות בבית, היו מסיבות ואנשים מיוחדים, יוצאי דופן, חלקם גם קצת מוזרים, זאת אומרת היה...
אבל זה קסם לך?
אני כל החיים חשבתי שאני לא אלך לתחום הזה, שאני אתרחק ממנו, ואז בעצם, אם אני חוזר לתיכון וללימודי משפטים, הרגשתי שיש איזה משהו שההוואי ואומר הצחוקים, וזה משהו שהרגשתי נורא נוח בו, היה לי כיף, והרגשתי צורך. אז התחלתי ללמוד משחק, לא היה לי רקע במשחק, לא ידעתי כלום, הגעתי, אני זוכר, לאודישנים, לבית ספר למשחק באוניברסיטה, היו מאות אנשים, אמרתי, אין סיכוי שמקבלים אותי, אמרו לי, תעשה מונולוג, לא ידעתי מה זה מונולוג, חרטתי, אמרו לי, תשיר, עכשיו, כן, אני חושב שהיה איזה יכולת להפעיל, לומר, חן או קריזמה, סליחה שאני מעיד על עצמי, ואמרו, יאללה, אתה תהיה איזה אוף מוזר, אבל תתקבל, ולי יש תכונה, שכשאני מחליט לעשות משהו, אני מתאבד על זה מבחינת עבודה קשה. זאת אומרת, ואני חושב שבמרוץ הזה של קריירה ובכלל בחיים, עבודה קשה...
אנחנו נחזור הרבה איתך לעבודה קשה, כי זה ממש... אתה יודע, אחרי שכזה קראתי עליך, מסתכלתי על דברים, אמרתי, בוא נה, חיים הוא ממש ההוכחה לזה שעבודה קשה משתלמת.
עבודה קשה משתלמת. אני חושב שעבודה קשה היא חשובה, לצד היכולת לרכוש כישורים. ואני אומר, באותו מקום הגעתי לבית ספר, לא היה לי מושג, באמת לא, אני ראיתי אנשים שם, בוא נה, יצאו מלהקות צבאיות, אני הייתי, פער טיפה בכל פעם שמישהו או מישהי לקחו את המיקרופון ושרו, ואני די נשמעתי כמו עורב, קרקרתי, אני חושב שאחת מהמורות לשירה אמרה לי, אתה מקרקר, אתה לא שר, אולי יום אחד תשיר, והתאבדתי על הדבר הזה.
מקרובתי ענה, נגיד, בבית ספר למשחק, כל אחד והכינויים שלו עורב.
כינויים מכובדים, מעולם החי והצומח, אנחנו בעד.
עברנו הרבה השפלות בדרך.
אני חייב להגיד לך שלא ראיתי בזה כהשפלה.
גם אני לא, גם אני לא.
לא הרגשתי שמשפילים אותי, הרגשתי שיש שם פתיחות לעבודה, ועבדתי בזמן שאנשים חיו חיים סטודנטיאליים, אני עבדתי מאוד מאוד קשה, וגם במקביל למדתי משפטים. בכלל זה היה תרללת, תקופה מטורללת, אבל פתאום ראיתי שאני מתחיל לשלוט בדבר הזה, לקבל תפקידים, והפכתי להיות מבן אדם שהיה מאוד מאוד... לא משמעותי במרקם הזה של הקבוצה, הכיתה, למי שמקבל תפקידים. אבל ראיתי משהו מוזר. הייתה לי איזה חברה, איזה מי שיצאתי איתה, שהיא ליהקה, היא ליהקה בחינוכית. והיא אמרה, תקשיב, אתה זה, אני חושב שיש משהו שמתאים, אתה חמוד, אתה מצחיק, אתה זה. יש אודישן לאיזה תוכנית. הלכתי לאודישן, ונעמדתי, והיה צריך לעשות מונולוג. וראיתי שאני, המחשבות המצחיקות נמצאות בראש, אבל היכולת להוציא לא קיימת. עכשיו, אני לא הייתי בגלי צהל, לא קיבלו אותי. כאילו, לא הייתי בשום מסגרת צבאית כזו שמכינה אותך, אני משקל לצהל, במחנה דבר.
לגמרי.
לא הייתי שם. והגעתי לאודישן הזה, ואמרתי לעצמי, אין לך את הכלים, אתה חייב להכשיר את עצמך. ואז הלכתי למועדון סטנדאפ. כאילו, עם כל החששות, בלי חומר, בלי כלום, פשוט עליתי על הבמה.
זה מדהים כמה כובעים יש לאנשים. זאת אומרת, עשית סטנדאפ והיית כתב, ועשית, שיחקת, כאילו, עשית המון המון דברים, עד שהתכנס לך הדבר הזה של להיות עיתונאים רציני, שבא ועושה כתבות שהופכות את המדינה.
כן, אני חושב שזה גם משהו שקרה רק בשנים האחרונות, ממש, כאילו, ההגדרה שלך היא, קודם כל תודה, המחמאה יפה, זה משהו שקרה בשנים האחרונות. ושוב, זו הייתה דרך שהתגלגלה, אני חושב שזיהיתי שאני רוצה לעשות דברים בסגנון הזה, לפני 5 או 7 שנים, הבנתי שזה הכיוון הנכון, אבל זה גם היה הליך של למידה, תחשבי 5-7 שנים, זה אומר שבעצם באזור גיל 40, סוף ה-30-40, שזה גיל מאוחר, אתה רואה היום את בוגרי גלי צהל, יושבים כאלה, נעמיצי גלים יוצאים, פרסטרים וזה, ורק באזור גיל 40 גם היה לי מספיק יכולת ומספיק תובנה שזה מה שאני הולך לעשות, וזו לא תחנה האחרונה גם. כאילו, יש המשך התפתחותי ולמידה, זו לא תחנה האחרונה, אני לא יודע מה תהיה תחנה האחרונה.
מה, פוליטיקה? זה השאלה מתבקשת חיים.
כן, כל מי שהוא קצת מוכר וידוע, שואלים אותו, בוא נתלך לפוליטיקה.
לא, אבל יש אנשים שזה מסלול, זאת אומרת, אני זוכרת שיאיר היה באולפן שישי, ואני זוכרת שבאתי ושאלתי אותו, מה, התחנה הבאה פוליטיקה, וכך, אבל זה היה די ברור שלשם זה יתכנס.
אני לא יודע. היו בשנים האחרונות שתי הצעות מאוד מאוד רציניות, מאוד מאוד רציניות. אחת, כאילו, כמעט תפיסה באוזניים, ממש, אני זוכר את הפגישה עם שר, הוא אמר לי, אתה צריך לעשות החלטה, זה הזמן שלך לקבל וזה, ואחת עם מישהו מאוד, ולשניהם אמרתי את אותו דבר, זה משהו שאני אומר לעצמי, שאחד, המחיר בפוליטיקה הוא מחריד, ושתיים, אתה רואה הרבה אנשים טובים שנכנסים לשם ומאבדים כיוון. יכול להיות, את יודעת שבעוד כמה שנים יראו את הארכיון הזה, את הקטע שלנו, וזאת תהיה נקודת הפתיחה. כרגע אני מאוד מאוד נזהר, למרות שהדעות שלי ידועות, אני נזהר מלהתבטא, כי אני חושב שהדבר שאני עושה היום, הוא יותר רחב מימין או שמאל.
אני מסכימה איתך.
ולכן אני לא רוצה להחתים אותו, אבל מדי פעם אני כאילו מרגיש שאני לא יכול לשתוק, אז אני אומר משהו שיש לו אוריינטציה פוליטית.
אבל כשתלך לפוליטיקה תהיה עם הטובים. סתם, אני צוחק.
זה גם, זה היום הכל, זה הכל שאלה של פרספקטיבה, מי ומה, ויש טובים בכל צעד, רק צריך באמת להחליט שאתה עושה דברים טובים.
תקשיב, אתה מדבר על מחירים, אבל גם אצלך, אתה נכנס לאימותים, אנשים לפעמים מרביצים לך, דוחפים אותך, יש לך מצלמות אבטחה בבית, זאת אומרת, יש לך מחיר לשלם על התוכניות שלך.
אני לא מרגיש שזה מחיר, אני מרגיש שמי שמשלם את המחיר הזה זו אשתי, כי אני יכול להתמודד עם הדבר הזה ולעשות אותו ולחיות איתו, כי אני חובב הרפתקאות, זה נחמד לי. זאת אומרת, במישור העבודתי, בחיים, אשתי תגיד לי שאני הכי פחדן והכי חששן, וכשאני רואה את הבת שלי עולה על זה, כאילו, אין אדם שיותר חושש מ... היא תמיד אומר לי, אתה תעביר לה את ההיסטריה שלך. אני אומר, מה ההיסטריה? אתמול רדף אחרי מישהו עם ג'אבקה ב4 רחובות, אז... אבל אני חייב להגיד לך, אין לי פחדים, אין לי חששות. יש לי תחושות מורכבות לגבי המחיר שהיא משלמת. וכאילו, לפני עימות כזה, שנראה לי כמו עימות דרמטי, אני אומר, תקשיבי, יכול להיות שהיום תהיה איזו התפתחות אלימה, אנחנו לא יודעים לאיפה זה ילך, אז תהיה, אין לי כוח.
אז מה הרגע הכי מפחיד שהיה לך בהקשר הזה?
דווקא זה לא... אני לא חווה את זה, חוויתי פחד בחיים, כמו כל אדם, יש לי הרבה רגעי פחד, אבל זה דווקא לא משהו שמפחיד אותי. אני...
לא, שמישהו בא להרביץ לך.
את מכירה שכשיש פחד יש מין תחושה כזו, יש גם טעם בפה שעולה, זה חלק ממנגנון גופני. fight or flight, זה חלק ממנגנון גופני. אני לא מרגיש אותו כשאני באימות. מה שמלחיץ אותי במפגשים כאלה זה לדייק, זה למצות, זה ש... וש... כל העבודה הקשה שהובילה עד לרגע הזה, כי זה באמת עבודה קשה למצוא, לתחקר, ואז להגיע לבן אדם, ולפעמים אנחנו מגיעים, שזה יעשה בצורה הטובה ביותר, זה מלחיץ אותי ברמה המקצועית, כמו כשרעיון לא יוצא לי, זו התחושה, אין לי פחד מזה, זה לא מפחיד אותי. כן, אין לי, יש דברים שמפחידים אותי בחיים, אבל זה לא מפחיד אותי.
בוא נדבר קצת על הורות מאוחרת, נישואים מאוחרים, זאת אומרת, היית, אני זוכרת אותך המון שנים, היית הרווק.
הרווק זה הגדרה הכי, זהו.
הלכת הייתם כזה של הרווק.
תשמע את זה, זה מרדיר אותי.
לא היית כזה רווק נצחי כזה.
הרווק זה טוב, זה כאילו מבוקש, וזה הרווק נצחי, זה לא כל כך טוב.
למה? היית הרווק הזה מבוקש המון שנים.
או, אהבתי, אהבתי. הייתי הרבה שנים ברווקות, היו לי גם מערכות יחסים, די ארוכות, של שנה, שנתיים ויותר. לא הסתייע, אני חושב שקריירה ובגרות, בעיקר אולי בגרות מנטלית, נכונות להגיד, כל הזמן אמרתי, המחירים, אוקיי. אם אני עכשיו התחתן והקים משפחה, גם היה לי חרדות כלכליות, וגם הייתה לי תחושה של... זה המחיר של הקריירה, של ההתקדמות האישית, יהיה נורא נורא כבד, וגם בשלות אישית, ו...
אתה ממש לייט בלומר.
זה טוב להיות לייט בלומר מלא לפרוח בכלל.
נכון, לא? נכון, אבל באמת, אתה חושב שהכל התכנס לך מאוד מאוחר. באיזה גיל התחתנת?
בגיל 40 ו-200 או 43.
ומתי נהיית אבא?
כשהתחתנתי בגיל 41, ו-41, זה קרה, שתיים... דתי 43, ונהיינו מיכאל הבת 3, אז לפני 3 שנים.
ואתה חושב שזה שונה, אבאות, כאילו בגיל, זאת אומרת, זה ריקח אותך, אתה...
זה, קודם כל, כל הורי יודע את זה, שהחיים משתנים, מתמרכזים, זאת אומרת, החשיבות שלך היא מסוימת, אבל החשיבות של הילדים והמשפחה היא גדולה בהרבה, וזה שם בפורפורציה המון המון דברים, עבודה, עניינים. זה מאפשר לך גם להרפות. זאת אומרת, אתה מבין שבעבודה אתה צריך להרפות, אתה צריך לפרק ולתת מטלות לאנשים אחרים, כי הרצון שלך בסוף, בטח בתקופה הזו, בתקופה של הילדות הראשונית, הרצון הוא להיות בבית, עם הילדים, כמה שיותר. כל הזמן אומרים לי, זה לא יחזור, וזה באמת לא חוזר, ואני רוצה להיות שם.
אבל אתה, כאילו, אתה... עובד כל הזמן, שישי, שבת, העבודה שלך היא לא נגמרת.
כן, אבל בסוף אתה כן יכול למצוא גם את הזמן בבוקר. עכשיו, בסוף הילדים, עם כל הכבוד, קמים בבוקר בשעה 8, לפעמים 9 שאנחנו מאחרים, ואז נוזפים בנו, אבל 8, 8 וחצי, 7 וחצי הם בגן. בשעה 4, 3 וחצי, 4 וחצי לוקחים אותם מהגן. אז בסוף אתה צריך למצוא שעתיים, 3 ביום, באמת להקדיש להם. אז בבוקר... שהבת שלי לצערי קמה בשש בבוקר, עם הנאום הקבוע, אבא תקום, אבא תקום, כולל לפיתה, יש עכשיו גם לפיתה, שמושכים אותך מהמיטה, אתה חזקה, הבת שלי, כאילו כל זה תופס אותך.
אתה נהיית חזק בסטורים עם הילדים.
כן, כן, ואז זה התחיל כזה כשעשוע, ואז זה גם לשתף את כל המשפחה הרחבה, וזה גם נהיה כיף כזה, והיא גם...
אבל אתה לא מפחד לחשוף אותן?
למה?
מכל הסיבות, שהרבה אנשים לא חושפים ושמים את הברווזון על הפרצוף, כי הילדים שלנו ישלמו מחיר שאנחנו מוכרים, אצלך על אחת כמה וכמה.
גם ככה הם ישלמו, אני חושב, גם ככה זו בעיה שאני ואשתי מתחילים לדבר עליה, אני הולך איתה לגינה על זה, אז אנשים מגיעים להצטלם, והיא מסתכל, ולאט לאט היא מבינה, צריך להסביר לה את זה, צריך לחבק את זה, שתרגיש את כל החשיבות, ואת כל המשמעות שלה בחיים שלנו, ויש הרבה, אני חושב שאנחנו צריכים להתייעץ עם איש מקצוע, או יש את מקצוע בעניין, אבל כדי להבין באמת איך לתווך את זה, כי התחלנו אשתי ואני לדבר על זה, איך באמת מתווכים את העובדה ש, זה גם משהו שממש קרה בשנים האחרונות, כבר להסתובב, וזה נהיה אישהו מלא 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 אנשים באים, מלא אנשים באים ואומרים, כרגע זה בחיובי, ואני מקווה שזה ימשיך, אבל צריך לדווח את זה. אז בעניין הזה היא יודעת, היא תדע, היא כבר יודעת שאבא בטלוויזיה. לגבי החשיפה, זו שאלה, זו שאלה, אבל אני מרגיש שזה חלק מהחיים שלי.
אתה יודע, מחר יתקשרו ויגידו, רוצים את הבת שלך לצילומים, ואז מה אתה אומר?
אני חושב שאשתי לא תיתן. אני חושב שאשתי קצת נגד. נגד הדבר הזה, אבל...
תגיד לי, חיים, איך אתה מוצא את הסיפורים? הם באים אליך או שאתה מוצא אותם? איך זה עובד בשלב הזה?
הרבה מאוד סיפורים באים אליי באופן אישי. במתחזים... במתחזים פחות, מרגע שהמנגנון נכנס, אז יש לנו מנגנון שעובד ועובד טוב. אז פחות במתחזים, בשאר המקומות, הרבה סיפורים מגיעים אליי, זאת אומרת, בחשיפה, שזה תוכנית התחקירים, סיפורים מגיעים אליך, אני עוסק חלק ניכר מהיום באינסטגרם, במדיות החברתיות, בבדיקת סיפורים.
אני חייבת להגיד לך משהו. כאילו, אני אומרת, בוא, את כל הזמן נמצא עם אנשים שמרמים ומשקרים ועושים רע לאנשים וזה... חוץ מזה שאתה, כן, עושה שירות ומביא אותם, והרבה דברים קרו בזכות התוכניות האלה, אבל זה להסתסק בסכלה של האנשים, זה כאילו, אני, לפעמים שיוצא לי לראות, אני אומרת, אני לא מבינה שיש כל כך הרבה אנשים כאלה.
כן.
יש בזה גם משהו קשה
משהו
נורא
לא
רגשית.
משהו לא כיף, לא כיף.
לא,
אני
קשה.
אני חושב שמשהו יותר מורכב רגשית, אגב, זה ללכת עם הקורבנות, כי בעצם... במובן מסוים אתה קושר את החיים שלך לחיים של הקורבנות. יש אנשים, גברים, נשים ששולחים לך הודעות שנתיים אחרי, כמעט מהתוכנית הראשונה של המתחזים, מהתוכנית השלישית לדעתי, יש עוד מישהי שאני בקשר איתה, החיים שלה נכנסו למסלול, ואתה קושר את החיים, כשיש להם יום רע, כשפתאום הן מרגישות שאולי משהו עולה, אתה... ואני תמיד אומר להם, אני זמין 24/7 בשבילכן, ואם אני רואה לפעמים בלילה הודעות או זה, אני מתבאס שלא עניתי. אז זה יותר קשה, כי גם ברמה הרגשית אתה איתם.
יש לך אחריות, כן.
כן, אתה חלק מהדבר הזה. לפעמים גם אני אומר לאיש הצוות שלי, בוא נראה איך אנחנו עוטפים בצורה יותר טובה את האדם הזה, את הגברת הזו.
במה אתה הכי גאה? באיזו כתבה? באיזה פרק שעשית שאתה אומר, בוא נזה היה?
יש גם ברמה העיתונאית, ויש גם ברמת המוצר המוגמר, שאתה אומר, וואי, איזה מוצר מוגמר.
יאללה, תן לי את שניהם.
לא, קשה לי לשים את האצבע, בגלל שאנחנו נמצאים בטווח זמנים לא רחוק, אז יש את סיפור שי אביטל, שהוא כמובן מאוד, מאוד, מאוד חשוב, אני חושב, מתי הפודקאסט עולה לאוויר?
בחודשים הקרובים.
יכול להיות שעד שהפודקאסט יעלה לאוויר יהיה כבר סיפור יותר חשוב, או לא פחות חשוב, אני לא רוצה להגדיר תחקיר מאוד מאוד משמעותי, שייצא וגם, אני חושב שישנה תמונה בעולם מסוים, כמו שאני חושב ששי אביטל, אפילו עם כל ה... כן מביאים אותו, לא, זה שינה משהו. אז זה היה...
בטח שזה שינה.
זה שינה משהו, אני לא יודע כמה, וגם יש מלא מלא שאלות עכשיו, מה קורה כשהוא לא מגיע לישראל, איזה משמעות יש לגבי נשים או גברים שירצו בעתיד לדבר על זה, אבל, אז אני אומר, בעניין הזה יש ככה תחושה חזקה, אבל היו הרבה תחקירים, לאו דווקא תחקירים נוקבים, היו גם סרטים שעשינו.
נכון, אני זוכרת שראיתי את האוניה, ואני זוכרת שסימסתי כן. לך, אני ממש ישבתי והתרגשתי ביחד איתה, על החשיפה ועל הסיפור, ומאיפה שהיא באה, ומהרקע שהיא באה, והיכולת לבוא ולהציף את זה, זה ממש לא נתפס, כאילו, זה היה מדהים.
זה גם סרט שהיה מאוד חזק, עשוי מאוד טוב, עם ראיון, את גם מראיינת, את יודעת כמה נדרש בשביל לעשות ראיון כזה, שבצד אחד מכבד את האדם, צד שני נוגע
לא
בנימים, ואחרי זה גם להרוז ולעטוף ולתסרט חלק מהדברים, אני מתסרט ויושב מעשית בחדרי העריכה, אז זה שאלה טובה, במה אתה הכי גאה, אבל... וגם בדיעבד, אני מסתכל על כל הקריירה, עם הדברים היותר טובים והפחות טובים, הדברים שאני אומר לה, איך עשינו את זה, הם גם היו חשובים ללמידה, למסקנות.
תגיד לי, היו ימים שהיית עוד בפינס, אתה זוכר את הדבר הזה?
הם טובים, כן.
בוא נה, כולם יצאו מפינס, זה לא נתפס.
ימים טובים שם, זה הייתה
זה כנראה אחד הבתי ספר הכי טובים.
לא רק בית ספר, גם הייתה לי תחושה שיש שם נכונות לעשות דברים קצת נועזים, קצת אחרים, כאילו לשבור את את הסטיגמה הזו שהייתה, והיא עדיין מאוד מאוד מקובלת, לדוגמה בתוכניות מהסוג הזה בארץ, בעולם בעיקר, וכאילו נתנו ללכת, ועודדו, וערכו מאוד יפה, ותמכו, אז התחושה היא, התחושה שזה היה מגרש משחקים משודר, שבו למדתי המון המון דברים, וזו הייתה תקופה טובה וחשובה, שיש לה חלק משמעותי בקריירה.
תגיד, אתה ואשתך שניכם מהתחום, איך עושים את זה? זאת אומרת,
עכשיו בכלל איך נעשה את זה?
כן.
כל אחד בצד השני של המתרס.
כן.
אתה יכול להגיד לי, אתה יודע שיש דברים שאני לא אוכל...
לחספר.
יאללה, כאילו.
האויב מאזין.
כן, יש דברים שאני לא אוכל...
אני רק אסבר את האוזן, אשתך, ענבל הולכת לעבוד ברשת, אתה עובד בקשת, זאת אומרת, זה ראש וראש עם המתחרים.
קודם כל, אני שמח בשבילה. אני, יש את מקצוע מעולה, אני יודע את זה כי עבדתי איתה.
אז איך זה קרה? התאהבתם ככה על הסט של אנשים?
זה קרה, לא, עוד לפני הכרנו, לא עבדנו באותן מערכות, ואז היה לנו איזושהי מחשבה אם בכלל זה מתאים, כי שנינו עובדים באותה חברת הפקה.
אבל לא חושבים אם זה מתאים ועושים חישובים.
לא, היה לנו דיון כזה.
בוא נדבר, אם זה מתאים או לא מתאהבים, מתאהבים, נגעת נסעת.
היה שלב שבו אמרנו, אוקיי, אנחנו מבינים שאולי זה יהפוך להיות יותר רציני, והייתה כזו התכתבות, האם זה נכון, האם זה מתאים, אנחנו עובדים יחד, האם זה בריא, ואז גם ממש עבדנו יחד, כשהיית בעצם העורכת האחראית, זאת אומרת, היא ניהלה אותי, הייתי מאוד קשה לניהול. וכן, ואז זה נכנס לאיזושהי מסגרת רצינית.
אבל אתה מתייעץ איתה לפעמים, היא מתייעצת איתך לפעמים?
כל הזמן. כל הזמן אנחנו מדברים, ואני מראה לדברים, ושואל אותה, ומתייעץ, ומקשיב להצתה הנבונה, ולפעמים היא מקשיבה, אני חייב להגיד שאני הרבה יותר כזה פסקני, אבל אני מאוד, מאוד מחשיב את דעתה, ושחושב שחלק גדול מאוד מההצלחה שלי קשור בה. כל הבחינות מקצועית
זה
גם.
זה מדהים מה שאתה אומר, כאילו אני קצת נזכרת בחיים של פעם, ואני רואה את חיים של עכשיו, וואו, אתה ממש גרסה מטורפת של עצמך.
אני חושב שזה היה עצוב אם לא היינו מתקדמים ומתפתחים, ולפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל זה הניסיון, זה הרצון. ואני מקווה שהתפתחתי בחיים, אני יודע, אני מניח שאותם רבדים קיימים, ובונים את הדבר הזה, אבל אתה יודע, אני גם עוד מעט 50 רבק, זה...
די, דבר שטויות, די.
שמה...
די, דבר שטויות, מה השלב הבא בקריירה, מה אני יכולה לאחל לך?
קודם כל, לצלוח את השנה הזו, הולכת להיות שנה מאוד מאוד מורכבת.
למה?
כי יש אתגרים מורכבים בקצה, יש לנו יעדים מורכבים, ולצלוח אותה, מבחינת העשייה, ולצד זה, ובעיקר, לצלוח אותה ברמה האישית. הקטנה נכנסה לגן שזה ישתלב.
לישון בלילה, להצליח.
תראה, לישון בלילה, אנחנו מסתדרים איכשהו. זאת אומרת, אשתי כרגע משלמת מחיר יותר כבד, אבל אנחנו מסתדרים איכשהו.
זה מדהים, אני אומרת לך, אני בשנה הראשונה של תינוק, אני מתהלכת כמו זומבי. אני כאילו, אין אותי, אני עושה, אבל אין אותי. גברים זה פשוט עולם אחר. אתם צריכים תפקד.
אני חולה שינה. אני ממש אוהב לישון. כן, אני ממש אוהב לישון, ויש לי פריבילגיה, יש לי משרדון קטן עם ספה חמודה, פעם אני נכנס ונעלם, אבל אובדן השינה הוא דבר דרמטי, וצריך למצוא איך להסתדר איתו, אז...
גונבים.
גונבים, לוקחים איזה משקי אנרגיה פה ושם, מסתדרים.
נרדמים על סטים, במוניות.
בנסיעות הארוכות אפשר... אני לא יודע אם יש לנו עוד דקה, אבל יש סיפור אחד שהוא אחד הסיפורים הכי מצחיקים בתולדות יצאת הצדיק. היה לנו איזה מישהו, חיפשנו אותו, הוא נעלם, נוכל רמאי, נוראי, נוראי, באמת. עם אין סוף תלונות. ברח לנו פעם אחת, ברח לנו, זאת אומרת, ניסינו להגיע, מלא מלא ניסיונות לא הצלחנו. בסוף מצאנו איתור עליו. באיזשהו מקום שהוא אמור לצאת ממנו בשעות הבוקר. מגיעים לשם באזור 4:30, זה לא במרכז, שעתיים נסיעה. זה אומר שאנחנו יוצאים באזור, אני יודע...
2 בלילה.
כן, 2 בלילה יוצאים לדרך. אני גמור.
ברור.
יושבים, מחכים, 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 מחכים. כבר 5.
מתפצים.
אני נרדם. מה זה נרדם? נרדם עם נחירות. אני שומע את עצמי נוחר, מצד אחד לא נעים לי מהצוות, מהצוות קצת שאני אומר, כפרות. נוחר, ואז באזור 6:30, אני כבר גמור, מת. ושרית מנערת אותי, אומרת, חיים, קום, הוא יצא, קום. עכשיו, אני קם, אני לא יודע איפה אני, אני לא יודע איפה אני, אני לא יודע את מי אני עומד לפגוש, אני רק קם כזה כולי אקשן, ומגיע אליו, אני לא יודע את מי אני רואה, אני אשכרה לא יודע את מי אני רואה, ואז אני אומר לו, חיים בתגערות 12, אתה יודע למה אני פה. וזה עבד. וזה תוך כדי אני מתחיל להבין, נכון. ושרית לוחשת לי, זה, ובסופו של דבר התוצאה הייתה מדהימה, אבל זה שינה, אינטנסיביות, כמות אימותים בלתי נתפסת, אבל זה חלק מהחיים.
אני אגיד לך את האמת, אני מסיים את הרעיון הזה במחשבה שאני מאחלת לנו שתלך לפוליטיקה, כי נראה לי צריך אנשים... יותר אנשים כמוך בפוליטיקה.
זה כיף לשמוע. אבל... שאלה עמוקה מאוד, שאני לא חושב שאשתי תאשר. אני לא זוכר אם היא אמרה אם אתה עוזר, אני... ביי.
כן?
לא זוכר אם היא אמרה את זה, לא זוכר. אני חושב שהיה חוסר... הייתה איזו תחושה מאוד קשה, שאחד, זה לא מקום טוב, ושתיים, אנחנו עושים דברים טובים במקומות אחרים, אבל...
אבל אי אפשר לדעת לאן
אני הולך. אני לא, קודם כל יש פה עוד, יש פה עוד דרך, יש פה עוד מה לעשות.
ברור.
וימים יגידו.
חיים, אתגר, תודה שבאת, מלא בהצלחה, כיף לראות אותך.